זוכים דף קוף תתוו, מתחילים עזרת השם, דף קוף ידלד עמוד ב', שבע שורות מלמטה, אמר רב חלקיה בר טובי. אדם שהוא נטהר מנגע צרעת, מביא איתו קורבנות ביום הטהרה, ביום השמיני. אחד מהקורבנות זה קורבן אשם. הזמן להביא את הקורבן אשם, ביום השמיני לטהרת המצורע. אם המצורע כבר הפריש את הקורבן באמצע ימי טהרתו לפני היום השמיני, והלכו והקריבו את הקורבן, האשם, כשהוא מחוסר זמן בבעלים, דיינו שהבעלים עדיין לא הגיע הזמן שלהם להביא את הקורבן, עדיין זה לא היום השמיני לטהרתם. אז למדנו במשנה, שהאשם מצורע, שהקריבו אותו לפני זמנו, מחוץ לעזרה, מכיוון שהוא לא ראוי כעת להקרבה בתוך העזרה, אז לא חייבים עליו משום שחיטה בחוץ, כמו שחייבים על שאר הקודשים. אומרת הגמרא, אמר רב חלקיה בר טובי, לא שנו שפטור זה שמקריב קורבן אשם של מצורע לפני זמנו של בעלי הקורבן, שהוא פטור משום שחיטה בחוץ, אלא לשמו, אם הוא שוחט את הקורבן השם הזה לשמו של הקורבן, אבל שלא לשמו. מה קורה אם שוחטים את הקורבן בחוץ שלא לשם השם? אז הוא יהיה חייב. סביר רש"י למה. כגון שהוא שוחט את הקורבן השם לשם עולה, ובשם זה הוא ראוי לבוא לפנים. זאת אומרת, אם מקריבים קורבן אשם לפני זמנו של האשם, כי המצורע עדיין לא ביום השמיני, מקריבים את הקורבן אשם הזה בפנים, לא לשם אשם אלא לשם עולה, הוא כשר, הקורבן כשר. דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, כמו שלמדנו במשנה הראשונה של המסכת, מסכת זבחים, שכל הקורבנות שנשחטו שלא לשם אותו קורבן אלא לשם קורבן אחר, כמו למשל במקרה שלנו אשם לשם עולה, הקורבן יהיה כשר. חוץ משתי קורבנות, חוץ מן הפסח ומן החטאת, שהם אם הם נשחטו שלא לשמם הם פסולים. אז אם כן במקרה שלנו, קורבן אשם, אם הוא היה נשחט שלא לשמו אלא לשם עולה, הוא היה כשר. אז אם כן, כאן מכיוון ששוחטים את הקורבן הזה שלא לשמו בחוץ, אם היו שוחטים אותו בפנים שלא לשמו זה היה כשר, אז כאן ששוחטים אותו בחוץ חייב משום שחוטי חוץ, כי זה ראוי הרי לשלא לשמו, הועיל וראוי לשלא לשמו בפנים. זה החידוש של רב חלקיה בר טובי, שקורבן אשם שנשחט לפני זמנו לא לשם אשם אלא לשם קורבן אחר, מכיוון שאם שוחטים אותו בתוך העזרה זה היה כשר שלא לשמו, אז גם בחוץ זה נחשב שחוטי חוץ. כל קורבן שהוא כשר בפנים בתוך העזרה, אם מקריבים אותו בחוץ, חייבים משום שחוטי חוץ. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה מתחשב בזה של אילו היו שוחטים אותו בפנים שלא לשמו זה יהיה כשר, לכן אתה אומר שאם שוחטים אותו שלא לשמו בחוץ חייבים משום שחוטי חוץ, לשמו נמי נחייב. אז אם כן, כשהוא שוחט את זה בחוץ לשם אשם, וזה עדיין לא הגיע זמנו של הבעלים, בכל זאת נאמר שהשוחט יהיה חייב משום שחוטי חוץ. עונה הגמרא, כן, למה? הועיל וראוי לשלא לשמו בפנים, כי הרי הקורבן הזה ראוי להקריב אותו שלא לשמו בתוך העזרה, אז גם כשאתם מקריבים אותו לשמו בחוץ, שיהיה חייב. עונה הגמרא, באי עקירה, כדי שקורבן יהיה ראוי בפנים שלא לשמה, זה דווקא כשעוקרים את האשם מתורת אשם ומקריבים אותו בפירוש שלא לשמו. אומרים מפורש, אני שוחט את הקורבן עכשיו שלא לשם אשם אלא לשם עולה, אז באמת הקורבן הזה יהיה כשר. אבל אם לא עקרו את השם של האשם ולא אמרו מפורש ששוחטים אותו שלא לשמו, אז הקורבן הזה באמת לא יהיה כשר, כי האשם כרגע הוא לא כשר, כי עדיין לא הגיע הזמנו של המצורע. מתקיף לרבונה, רבונה בא והוא חולק על רב חלקיה. וכי יש לך דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו? יכול להיות דבר כזה שכשאתה הולך בדרך הישרה הרגילה זה פסול, ואם אתה תלך בדרך העקומה זה יהיה כשר? אם קורבן אשם עכשיו פסול, כי הרי זה לא זמנו של המצורע עדיין להביא את האשם, אז מה, אם שוחטים את האשם לשם עולה זה יהיה כשר? טוען רבונה שלא יכול להיות דבר כזה. אז לכן, מכיוון שקורבן אשם, כרגע אי אפשר להקריב אותו לשמו, כי הרי עדיין לא הגיע הזמנו של הבעלים של המצורע להביא את הקורבן, ואם כן זה יהיה פסול לשמו, אז זה גם יהיה פסול שלא לשמו, ואז אם שוחטים את זה בחוץ, אפילו אם שוחטים את זה שלא לשמו, עדיין לא יהיו חייבים משום שחוטי חוץ, כי הוא לא ראוי להקרבה בתוך העזרה. שואלת הגמרא, ולא? לא מצאת אף פעם דבר כזה שקורבן לא ראוי לשמו, אבל הוא ראוי שלא לשמו? והרי פסח, קורבן פסח זה קורבן מאוד מאוד מופלא. חוץ מהדברים המיוחדים שיש בקורבן פסח, יש בו גם כן איזשהו סגוליות מיוחדת. קורבן פסח בזמנו בי"ד בניסן, אם שוחטים אותו לשם פסח, אז הוא הופך להיות קורבן פסח. ברגע שעובר הזמן של שחיטת קורבן פסח, אחרי י"ד ניסן מגיע ט"ו ניסן, ט"ז ניסן, המשך השנה, הקורבן הזה הופך להיות קורבן שלמים. אם שוחטים אותו שלא לשם פסח, הוא יהיה כשר. למה הוא הופך להיות קורבן שלמים? אם ישחטו את הקורבן פסח באמצע השנה לשם פסח, זה יהיה פסול, כי אי אפשר לשחוט קורבן פסח באמצע השנה, רק בי"ד בניסן אחרי צהריים. אבל אם שחטו אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר, אז אתה רואה שיש מקרה שכששוחטים את הקורבן לשמו לשם פסח הוא פסול, וכששוחטים אותו שלא לשמו, אלא לשם שלמים, הוא יהיה כשר. הרי פסח בשאר ימות השנה, די אינו כשר לשמו, הוא לא כשר לשם פסח, וכשר שלא לשמו, הוא כשר לשם שלמים. עונה הגמרא, פסח בשאר ימות השנה לא נקרא בכלל פסח, אלא הוא נקרא שלמים, ננהו. הוא נקרא קורבן שלמים, כששוחטים אותו לשם שלמים, זה נקרא ששוחטים אותו לשמו, זה נקרא ששוחטים אותו בדרך הישרה. לכן באמת זה קשר. אם כן יוצא שיש מחלוקת בין רב חילקיה לבין רבונה. רב חילקיה שהוא בא עם ההלכה שברגע שמדובר כאן באשם לפני זמנו של הבעלים להביא את הקורבן אשם, מצורע שעדיין לא הגיע זמנו, אם שוחטים את זה לא לשמו, אז גם אם שוחטים אותו בפנים בתוך העזרה זה יהיה כשר לפי רב חילקיה, וכמובן שברגע ששוחטים אותו בחוץ יהיו חייבים משום שחוטי חוץ, כי הוא הרי כשר בפנים. לפי רבונה, מה פתאום? מכיוון שזה כרגע לא הגיע זמנו להקריב, אז גם אם שוחטים אותו שלא לשמו, אם שחטו אותו בפנים זה יהיה פסול, ומכיוון שזה פסול בפנים, אז כששוחטים את זה בחוץ לא חייבים על זה משום שחוטי חוץ. אומרת הגמרא, לימה מסייע לי. בוא נביא ראיה מהברייתא הבאה לשיטת רב חילקיה. הברייתא אומרת ככה. יש פסוק, יותר נכון שתי פסוקים, שהם למעשה מדברים על העניין שחייב מי ששוחט קורבן בחוץ, קראת. איך הולך הפסוקים? איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, אבל אל פתח אוהל מועד לא הביאו. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, הוא לא מביא את זה לתוך העזרה לשחוט את הקורבן, ששם זה המקום ששחטה את הקורבנות, להקריב קורבן השם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, הוא לא יקריב קורבן. מה העונש? ונחרט האיש ההוא מקרב עמיו. עכשיו, התורה אומרת שדווקא כזה קורבן, שאל פתח אוהל מועד לא הביאו, שמעת? הבן אדם הזה הלך, לקח את הקורבן, שחט אותו מחוץ לאוהל מועד, הוא מסתדר לבד הבן אדם, אתה מבין? הוא לא צריך להביא את הקורבן לעזרה, הוא לא זקוק לכהנים שיעזרו לו, הוא מסתדר לבד, שוחט את הקורבן מחוץ לעזרה. אתה מבין מה עשית? דם שפך האיש ההוא, ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. אבל מה קורה אם בן אדם לא הכניס לפתח העזרה קורבן שבכלל לא ראוי להיכנס לפתח העזרה, כי זה קורבן פסול? אנחנו מבינים שהבן אדם הזה לא חייב קרת, וזה באמת נכון. אבל יש שלוש מקרים שהברייתא שלנו מלמדת שהם, למרות שהם פסולים, מי שישחוט אותם בחוץ יהיה חייב כרת. יכול שאני מוציא אף עולת מחוסר זמן בבעלים, שאדם חייב להביא קורבן עולה, מקרים מגוונים, שאדם חייב להביא קורבן עולה, אבל עדיין לא הגיע הזמן להביא את הקורבן עולה, הוא צריך להביא את זה ביום השמיני לתארתו. ופשוט מאוד, הוא הלך הקריב את הקורבן עולה הזה לפני זמנו. והאשם נזיר, והאשם מצורע, פסולים. מה הפסול שלהם נראה בעזרת השם בהמשך. שלושת הקורבנות האלה, עולה, אשם, נזיר והאשם מצורע, שהוא יקריב אותם בחוץ, אני הייתי חושב שהוא יהיה גם כן פטור, כי הרי הם לא רואים להיכנס לתוך פתח אוהל מועד. תלמוד לומר, שימו לב, הפסוק, כשהוא מביא את הרשימה של הקורבנות שלא הביאו אותם לעזרה ולכן חייבים עליהם, מפרט ככה. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה. למה צריך לכתוב את שלושת השמות האלה? וכי אנחנו לא יודעים שקורבנות מביאים משור, כסף ועז? נו כמובן. אלא זה בא למעט. אתה יודע על מי אני אומר שדווקא אם הכניסו אותו לתוך המחנה, רק אם הוא ראוי להיכנס לתוך המחנה, דווקא קורבן כשר, רק עליו חייבים כרת כששוחטים אותו בחוץ? אבל אני ממעט פה שלוש מקרים שגם כשהם פסולים, בכל זאת, גם אם הם לא ראויים להיכנס לאוהל מועד, אם שחטו אותם בחוץ חייבים. איזה שלוש מקרים? עולה, שעדיין לא הגיע הזמן בעליו להקריב את העולה, או אשם, אשם של מצורע ושל נזיר, פסולים, שלושת המקרים האלה יהיו חייבים, למרות שהם לא ראויים לבוא לפתח אוהל מועד. עכשיו, מה הראיה לרב חלקיה? כן, תלמוד לומר, שור מכל מקום כסף, מכל מקום עז, מכל מקום, שזה בא לרבות כמו שהזכרנו. ואילו חטאת, שיירה. קורבן חטאת לא מוזכר כאן. שחטאת שהקריבו אותו לפני זמנו, הוא נחשב חייב, אם אדם הקריב אותו מחוץ לעזרה. למה באמת לא כתוב פה גם קורבן חטאת? במה הסכינה? כלומר, מנתחת את המקרה. אילה אימא בזמנו, אם מדובר פה ששוחטים קורבן בזמנו, קורבן אשם, מתי שצריך להקריב קורבן אשם, קורבן חטאת, מתי שצריך להקריב קורבן חטאת, ושוחטים אותו בזמנו וכמו שצריך, נו כמובן, מה, למה שמישהו יחשוב שבן אדם ששוחט קורבן אשם חטאת בזמנו, מחוץ לעזרה, שהוא יהיה פטור, ברור שהוא יהיה חייב זרק כמו שצריך, מה, לאדם שוחט קורבן אשם, קורבן חטאת בזמנו, צריך לשחוט את זה בתוך העזרה, שחט את זה מחוץ לעזרה, ודאי שהוא חייב משום שחוטי חוץ, לא צריך מיעוט מיוחד בשביל זה. אלא, שלא לזמנו. מדובר פה ששוחטים את הקורבן אשם לפני זמנו. ובמאי, באיזה מקרה מדובר פה? אילי מה לשמו, אם מדובר פה ששוחטים את הקורבן אשם לשמו, ועל זה אומרת התורה שהוא יהיה חייב אם שוחט אותו בחוץ, וחטאת הוא יהיה פטור, אשם עמאי חייב. למה שקורבן אשם ששחטו אותו שלא לשמו בחוץ, יהיה חייב? הרי זה לא ראוי שלא לשמו, ולא עקרו אותו משם אשם שבו. אז כולם יודעים שאי אפשר להתחייב. אדם לא יהיה חייב אם מקריב אשם בחוץ, שלא בזמנו, שלא לשמו, בלי שהוא עקר מפורש, ואמר שהוא שוחט את הקורבן אשם הזה לשם עולה, ודאי שהוא לא יהיה חייב משום שחיטה בחוץ. אלא לאו, וכי לא חייב להיות שמדובר פה שלא לשמו, וכי לא חייב להיות שמדובר פה שהוא שוחט את זה במיוחד שלא לשמו, ואז הוא עקר שם אשם ממנו. ועל זה אומרת הברייתא, שקורבן אשם לפני זמנו, שנשחט שלא לשמו, בחוץ יהיה חייב. רואים מפה ראיה לרב חלקיה, שסבר באמת שהאשם לפני זמנו, שנשחט בחוץ, שלא לשמו, חייב. אומרת הגמרא, לא. לעולם, בזמנו. באמת מדובר פה ששוחטים את הקורבן בזמנו. ושלא לשמו. האשם ששחטו אותו, שחטו אותו שלא לשמו. נו. ואם כן, למה יהיה חייב בחוץ? התשובה היא, ורבי אליעזר היא, דאמר מקשין אנשם לחטאת. זה הולך לפי דעת רבי אליעזר שסובר שמקישים קורבן חטאת, מקישים לא קורבן אשם. הרי יש את הכלל הראשון שלמדנו כאן במסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתם. זאת אומרת שקורבן, כל קורבן שהוא שנשחט לשם קורבן אחר הוא כשר. חוץ מקורבן חטאת וקורבן פסח. שקורבן חטאת למשל, אם הוא נשחט שלא לשמו, פסול. רבי אליעזר מוסיף גם קורבן אשם, אם הוא נשחט שלא לשמו, הוא פסול. כי רבי אליעזר מקיש בין חטאת לאשם. זאת אומרת, שחטאת ואשם שנשחטו שלא לשמם, הם יהיו פסולים. אז זה מה שכתוב כאן. באמת מדובר פה קורבן שנשחט בזמנו, אבל הוא נשחט שלא לשמו, ולכן הוא פסול. ורבי אליעזר ידע אמר, מקשין הנשם לחטאת, ותנא תפל והוא הדין לעיקר. זאת אומרת, למרות שחטאת והשם שנשחטו שלא לשמם פסולים, אומר רשי, וזו פנינה יפה שחייבים לראות בפנים, בתוך הרשי בעצמו, שורה שנייה מהשורות הרחבות, דיבור המתחיל ורבי אליעזרי, דמפסיל, המילה הרביעית, דמפסיל בשלו לשמו בפנים, באשמות, שהוא פוסל גם באשם, אם הוא נשחט שלא לשמו, כמו חטאת, אם הוא נשחט שלא לשמו שהוא פסול, והשמיעינן, ככה מוסיף כאן ההגעה של הגיליון השס, השמיעינן, דאפילו אחי, אפילו שקורבן אשם וחטאת שנשחטו שלא לשמם יהיו פסולים, אבל אם הוא שחט אותם בחוץ, מחייב עלה בחוץ. אף על גב דעקר מיני שם אשם. למה הוא יחייב בחוץ? הרי הוא עקר ממנו שם אשם, הוא שחט אותו שלא לשמו. הקטי עדיין, איהבה מאיל לי לפנים. אילו הוא היה מכניס את הקורבן אשם לתוך העזרה, אבל כשר למשחטי סתמה וכשר לשם עולה. זה הרי היה כשר אם שוחטים אותו סתם בתוך העזרה, וזה היה כשר אם שוחטים אותו לשם אשם בתוך העזרה. ועולה לשם חובה. דמשום דיבורי לא מעקר שמי מיני. זה שהוא אומר עכשיו שאני רוצה שהקורבן אשם הזה יהיה קורבן עולה, זה לבד לא עוקר ממנו את שם האשם. מתי כן? וכל כמה דלא שחטי לי בעקירה, קייס תמה לשמו. כל זמן שהוא לא שוחט בפועל את הקורבן אשם, שלא לשם אשם, הוא עוקר את שם האשם ממנו, עד אז הקורבן הזה סתם הוא נחשב קורבן אשם. ילקח כי שחית לי ראוי לפנים לשמו היה. לכן כשהוא שחט אותו בחוץ שלא לשמו, הוא היה ראוי עדיין. לפני השחיטה הוא היה ראוי עדיין כל רגע ורגע להישחט בתוך העזרה לשם אשם. לכן כששוחטים אותו מחוץ לעזרה זה נחשב קורבן ראוי וחייבים עליו בחוץ. אז אם כן, זה הסיבה שכתוב כאן קורבן אשם ולא כותבים קורבן חטאת. במקרה של קורבן שנשחט בפסול, איזה פסול מדובר פה? הפסול הזה הוא קורבן שנשחט שלא לשמו בזמנו. למה באמת אנחנו בכל זאת אומרים שהוא יהיה חייב? מכיוון שלא עקרו ממנו את השם עד שלא שחטו אותו מפנים מפועל בעזרה שלא לשם אשם. למה אם כן כתוב דווקא קורבן אשם ולא כתוב קורבן חטאת? כי אם כתוב אשם כל שכן החטאת, כי הרי מאיפה לומדים בקורבן אשם שאם שוחטים אותו שלא לשמו הוא יהיה פסול בתוך העזרה? לומדים את זה מקורבן חטאת. אז מי העיקר ומי התפל? העיקר זה החטאת שאצלו המקור, מאיפה שלומדים ששוחטים קורבן שלא לשמו הוא פסול, והתפל זה האשם שלומדים אותו בהיקש מחטאת. אז אם כתוב שהאשם שהוא התפל, בכל זאת אם שחטו אותו שלא לשמו, אפילו שהוא פסול, בכל זאת אם שחטו את זה בחוץ, יהיו חייבים משום שחוטי חוץ, כל שכן העיקר, הקורבן חטאת, שהוא מלמד את הקורבן אשם שאם נשחט שלא לשמו הוא יהיה פסול, אז כל שכן בחטאת, אם שחטו אותו בחוץ, יהיו חייבים, למרות שאם שחטו אותו בפנים שלא לשמו, זה יהיה פסול. טוב, אז אם כן, למעשה אין כאן ראיה לרב חילקיה בדווקא, כי אפשר להוקים את הברייתא במקרה אחר לגמרי, לא במקרה בכלל שנשחט הקורבן אשם לפני זמנו ושלא לשמו. טוב, עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה נוספת לדעת רב חילקיה. תשמע, יכול שאני מרבה שיהיה חייב כששוחטים קורבן מחוץ לעזרה, עולת מחוסר זמן בגופה. עולה שעדיין לא הגיע זמנה להיקרב. הרי התורה אומרת שכשנולד ולד, שבעה ימים הראשונים הוא חייב להיות עם אמו, אסור לשחוט אותו קורבן. רק ביום השמיני והלאה הוא ירצה לקורבן להשם. מה קורה אם לוקחים קורבן עולה שעדיין פחות משמונה ימים, בשבעה ימים הראשונים שלו, ושוחטים אותו בחוץ? אז הייתי יכול לחשוב שאני מרבה עולת מחוסר זמן בגופה שיהיו חייבים עליו בחוץ. הייתי גם חושב שאני מרבה וחטאת בין שמחוסר זמן בגופה שעדיין לא הגיע היום השמיני שלה, בין בבעלים, למשל נזיר או מצורע שעדיין לא הגיע זמנם להביא את הקורבן, את הקורבן חטאת. הייתי חושב שבמקרים האלה אני מרבה שיהיו חייבים עליהם בחוץ. תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד, רק אם אדם לא הביא אל פתח אוהל מועד את הקורבן, אלא הוא שחט אותו בחוץ, הוא יהיה חייב. אז דווקא כזה קורבן שהיו אמורים להביא אל פתח אוהל מועד, ולא הביאו, אלא שחטו בחוץ, חייבים עליהם. אבל כזה קורבן שבכלל לא היו אמורים להביא אל אוהל מועד, ושחטו בחוץ, צריך להיות פטור. כל שאינו ראוי לבוא בפתח אוהל מועד, אין חייבים עליהם. בסדר? אז האם כן למדנו שעולה בשבעה ימים הראשונים, או חטאת גם בשבעה ימים הראשונים, או שעדיין לא הגיע זמנו של המצורע או של הנזיר שהקדישו את הקורבן חטאת לטהרתם, או כדי לצאת מהנזירות, עדיין לא הגיע זמנם להביא את הקורבן אשם, התורה מלמדת את הקורבן חטאת, התורה מלמדת אותנו שהקורבנות האלה, עולה וחטאת, שנשחטו בחוץ, יהיו פטורים עליהם משום שחיטי חוץ. ואילו אשם, שיירה, קורבן אשם, לא כתוב כאן שפטורים אם שוחטים אותו בחוץ, אם עדיין לא הגיע זמנו להיקרב. במה הסכינן? איזה מקרה מדובר פה? אילמה לשמו, מדובר פה ששחטו את הקורבן חטאת לשמו לשם חטאת. אז אם כן, אשם נמי לפטרי, אז גם קורבן אשם, אם שחטו אותו לשמו, בחוץ, גם כן פטורים. למה? כי הוא הרי לא ראוי. אשם שלא בזמן הוא לא ראוי, שוחטים אותו לשמו, הוא לא ראוי לשם אשם. אז גם חטאת וגם אשם וגם עולה, שלושת הקורבנות האלה, הם עדיין לא הגיע זמנם, שוחטים אותם בחוץ, פטורים. אלא, לאו, שלא לשמו. חייב להיות שמדובר פה, ששחטו את הקורבן בחוץ, שלא לשם אותו קורבן מה שצריכים לשחוט, אלא לשם קורבן אחר. והתורה אומרת שדווקא קורבן חטאת שנשחט בחוץ שלא לשמו לא חייבים עליו, משמע מזה שקורבן אשם שנשחט בחוץ שלא לשמו חייב. אז ראיה לרב חילקיה, כי בדיוק מה שאמר רב חילקיה, אשם קודם זמנו ששחטו אותו שלא לשמו בחוץ חייב. אומרת הגמרא, לעולם שלא לשמו. באמת אתה צודק, מדובר פה ששחטו את הקורבן חטאת שלא לשמו. נו, אז מה אתה אומר? למה לא כתוב אשם? באמת גם אשם אם שחטו אותו שלא לשמו. באמת גם אשם אם שחטו אותו שלא לשמו. בכל מקרה יהיה פטור בחוץ. לא כמו שאמר רב חילקיה, אלא כמו שאמר רב הונא. אז למה באמת כתוב דווקא קורבן חטאת? אלא פשוט מאוד, ורבי אליעזרי, זה הולך לפי דעת רבי אליעזר שהזכרנו מקודם, שגם קורבן חטאת וגם קורבן אשם, שנשחט שלא לשמו, פסול. ומה המקור לזה שקורבן שנשחט שלא לשמו פסול? קורבן חטאת. ומי לומד מההיקש? קורבן אשם. דמקיש אשם לחטאת, כדי לומר שקורבן אשם שנשחט שלא לשמו גם כן פסול, כמו שחטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה. אז אם כן, תנה, עיקר וכל שכן לטפל. כתוב כאן לגבי העיקר, שזה קורבן חטאת, שכשהוא נשחט שלא לשמו הוא פסול. ואם שוחטים אותו בחוץ, פטורים. וכל שכן קורבן אשם, שהוא לומד מקורבן חטאת, וגם הוא, אם שוחטים אותו שלא לשמו, זה פסול, אז אם שחטו אותו בחוץ, יהיה פטור. וזה לפי דעת רב הונא בדווקא. אז אם כן, אין כאן ראיה דווקא לרב חילקיה, ואין פה קושיה לרב הונא. מביאה הגמרא ראיה שלישית לרב חילקיה. תשמע, דחיית הרב דימי. כאן אנחנו נותנים את הבמה לרב דימי, האמור הגדול והנורא רב דימי. כמובן שאנחנו לא מתיימרים לתת לו את התואר ההוגן לו, לא, אנחנו לא ראויים להכתיר אותו בתוארים, אבל לסבר את האוזן, בא עכשיו רב דימי ומקבל את הבמה הגדולה. כי אתה רב דימי אמר, תנא דבי רבי לוואי. רבי לוואי הביא ברייתא. יכול למעשה הברייתא הזאת שאנחנו תכף נביא, זו אותה ברייתא שהבאנו הברייתא הראשונה, ראיה לרב חלקיה. רק מה? רבי ליוואי, פשוט מאוד, זה שהביא לנו את הברייתא הזאת לא זכר את הסוף של הברייתא. ועכשיו הגמרא משחזרת את הסוף, כמו שכבר ראינו, בתחילת הסוגיה כבר ראינו את כל הברייתא בשלמות, כאן אנחנו מביאים שוב פעם את הברייתא הזאת. דחיית הרב דימי אמר, תנא דבי רבי ליוואי, יכול שאני מוציא, דיינו, אני פותר, אדם ששוחט קורבן בחוץ, מוציא מחיוב שחיטת חוץ, אף עולת מחוסר זמן בבעלים, והשם נזיר, והשם מצורע פסולים, הייתי חושב שהם גם כן יהיו פטורים אם שוחטים אותם בחוץ. ולמעשה כאן אנחנו נקרא את הגרסה של השיטה המקובצת. ונסיב לו תלמודה לחיובה. בסופו של דבר, אנחנו אתנו את הדרשה וחייבנו אדם ששוחט את הקורבנות האלה. עולה שעדיין לא הגיע הזמן הקורבן עולה. ואשם נזיר ואשם מצורע שהם פסולים, אם שחטו אותם בחוץ חייבים. ככה התנא הביא מקור, רק הוא לא זוכר מה המקור. אנחנו כבר ראינו שהמקור זה מהאיתור שכתוב שור כסף עז, אבל הוא לא זוכר מה המקור. ולא ידע מה היא תלמודה, לא זוכר מה הלימוד. אמר אבינה, אני אזכיר לך, הלימוד הוא שור מכל מקום, כסף מכל מקום, עז מכל מקום. כמו שכבר ראינו קודם, שזה בא לרבות את הקורבנות האלה, אם הם נשחטו בחוץ חייבים עליהם. שואלת הגמרא, היי מי רומיה, מה בעצם קשה פה מהברייתא הזאת על רב הונא, דיינו מה ראיה פה לרב חלקיה, הרי כבר ראינו קודם שניסינו להביא ראיה לרב חלקיה, שכנראה מדובר פה אשם שנשחט שלא לשמו, אותו אשם נשחט שלא לשמו קודם זמנו, זה היה אשם פסול, ורצינו להביא מפה ראיה לרב חלקיה וקושיה לרב הונא, שאנחנו רואים שבכל זאת יהיה חייב, שלא לשמו לפני זמנו, כמו שסבר רב חלקיה. אבל הרי כדי כאמרת, הרי תירצנו על זה תשובה, הסברנו שזה באמת הולך לפי דעת רבי אליעזר, שסובר שגם קורבן אשם שנשחט שלא לשמו, הקורבן פסול. אז הסברנו שלמרות שהקורבן חטאת והקורבן אשם פסולים אם נשחטו שלא לשמם, ברגע שהם נשחטו בחוץ חייבים. אז אם כן, מה עוד פה מביאים את אותה ברייתא? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, הבך מוסיף בר יצחק, זה לא סתם רב נחמן, אלא רב נחמן בר יצחק, משום דרמי דתנא דבי רבי ליוואי דתנא לוי. אמרנו שנותנים לרב דימי את הבמה, כן, בברייתא הזאת. כי רב דימי בעצמו, שהוא מביא את הברייתא עכשיו בשם רבי ליוואי, את אותה ברייתא שהבאנו בהתחלה, אבל פה רב דימי מביא את הברייתא הזאת. זה למעשה פה הקושי. זה פה הראיה, אפשר לקרוא לזה כך. זה ראיה לרב חלקיה וקשה לרב הונא. בגלל שרב דימי הביא את הברייתא הזאת, לכן יש פה קושייה עכשיו חדשה. מה, למה? אומר ככה, מכיוון שאותו רב דימי, דתנא דבי רבי ליוואי, דרמי דתנא דבי רבי ליוואי, דתנא לוי, כי הוא הביא סתירה בין מה שלמדנו ברייתא פה עכשיו של רבי ליוואי, לבין ברייתא שהביא לוי, שזה חכם אחר. והוא תירץ את הסתירה הזאת, ועכשיו נראה את המטעמים הנפלאים שנראה, שהגמרא מביאה לנו עכשיו, שפה יש ראיה חדשה, אחרי כל הסתירה שהביא רב דימי, והתירוץ שהוא הביא, למה באמת יש פה קושייה חדשה על רב חלקיה. פילי פלאים, פילי פלאים. תורת השם צבקות. בואו נצא לדרך. ככה. דבר ראשון, מה תנא דבי רבי ליוואי, זה אנחנו יודעים. שאדם שוחט קורבן מחוסר זמן, אשם, שעדיין לא הגיע זמנו, הוא שוחט אותו מחוץ לעזרה, למדנו שהוא יהיה חייב. למה? מכיוון שהקורבן הזה ראוי לבפנים. זה מה שראינו בשם רבי ליוואי. עכשיו, זה סותר את מה שאמר לוי, דתני לוי. אשם נזיר ואשם מצורע, ששחטן שלא לשמן. שחט את שתי הקורבנות האלה, שלא לשם אשם. כשרין, ולא עלו לבעלים לשם חובה. אשם, שלא לשמם. כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. בסדר? שחתן מחוסר זמן בבעלים, מושחת את הקורבן, כשעדיין הבעלים לא היה זמנו להביא את הקורבן, כמו למשל מצורע שנמצא עכשיו ביום השלישי לטהרתו, והוא צריך להביא את הקורבן ביום השמיני לטהרתו. עדיין לא הגיע הזמן של המצורע להביא את הקורבן. רגע, מה אתה מביא כבר את הקורבן? הביא את הקורבן אשם של המצורע לפני הזמן שהמצורע צריך להביא את האשם. או שהיו בני שתי שנים, קורבן אשם, מצורע ונזיר, צריכים להביא אותם השנה הראשונה שלהם. ברגע שהוא כבר נהיה בן שנה, במזל טוב, הוא כבר פסול, הקורבן, כן? הוא כבר פסול מלהיות קורבן אשם של מצורע ואשם נזיר. והוא שחט אותה, את הקורבן אשם הזה, ושחטן, פסולים. אם כן, מה רואים מכאן? שקורבן מחוסר זמן, קורבן אשם, שנשחט בתוך העזרה, לפי הברייתא של לוי, הוא יהיה פסול. לפי הברייתא של רבי לוי, הוא יהיה ראוי בפנים. לכן אם שחטו אותו בחוץ, יהיה חייב, חייב משום שחוטי חוץ. אז זה סתירה בין הברייתא של לוי לבין הברייתא של רבי לוי. נו, מה התשובה? ומשני רב דימי, רב דימי שהוא עכשיו נמצא על הבמה, חשוב לשים לב לזה, הוא בעצמו תירץ, לא קשיא, בין הברייתא של לוי לברייתא של רבי לוי. כאן, הברייתא של לוי, מדובר לשמו, ששחטו את הקורבן בפנים, לשם אשם, וזה עדיין לא הגיע זמנו של הבעלים להקריב את הקורבן אשם, מצורע שלא הגיע עדיין זמנו, אז באמת זה יהיה פסול. כאן, מה שרבי לוי אמר שזה ראוי, שלא לשמו, אם הוא שחט את הקורבן בפנים, לשם קורבן אחר, אז זה באמת יהיה ראוי. נו, אומר רשי, מה רואים, למה באמת יש מפה עכשיו ראייה לרב חלקיה? איזה פילי פליים, איזה חוכמת התורה. פה רב דימי למעשה, הוא זה שהביא את הסתירה בין שתי הברייתות, הוא זה שיישב את הסתירה, ועכשיו יש לנו פה קושיה על רב הונה וראייה לרב חלקיה. בשביל הדובדבן שבקצפת, שישלים לנו את התמונה, נראה בעזרת השם את הלשון המתוקה של רשי הקדוש. רשי דיבורה מתחיל משני לי רב דימי, מי שרוצה לעקוב בפנים, זה שש שורות מלמטה. הוא באמצע הדיבור. ומדקש ילי דתני לוי, אבר לוי, עצם זה שרב דימי, האמור הקדוש והנורא, היה לו קושיה בין לוי לבין רבי לוי, מה אתה משווה ביניהם בכלל? מזה שיש לך השוואה ביניהם, זה לבד. שמה מינה? אנחנו לומדים מזה, שמי עלי לרב דימי דמתניתין דבר לוי נמי במחוסר זמן. סימן שרב דימי היה לו מסורת, שהברייתא של רב לוי, רבי לוי, גם כן מדובר כשהקורבן עדיין לא הגיע זמנו. מחוסר זמן, לא הגיע זמנו של הבעלים להביא את הקורבן. וכאמר חייב, אפילו שזה מחוסר זמן, ואף על גב די אינו ראוי לשמוע בפנים, כי הרי האדם הזה עדיין לא יכול להביא קורבן אשם כי זה עדיין לא הגיע זמנו, ראוי לשלא לשמוע. אז בכל זאת זה ראוי להביא אותו שלא לשמוע. מחוסר זמן, ראוי להקריב אותו שלא לשמוע. אפילו שהוא לא ראוי לשמוע, הוא ראוי לשלא לשמוע. וזה ראייה לרב חלקיה, זה בדיוק מה שאמר רב חלקיה. שכשאדם לוקח קורבן שמחוסר זמן, שמצורע שעדיין לא הגיע זמנו, הוא מקריב אותו. הוא מקריב אותו שלא לשמוע, אז הקורבן הזה ראוי. ואם עכשיו מקריבים את הקורבן שלא לשמוע בחוץ, חייבים, אתה מקריב בחוץ קורבן שהוא ראוי לבפנים. אז אם כן, מהסתירה הזאת יש ראייה לרב חלקיה. אומרת הגמרא, רב אשי, רמי מתניתין אברייתא ומשנה. למעשה, הוא מביא סתירה בין המשנה לברייתא והוא מביא תירוץ. מה המשנה שלנו אנחנו רואים? שהשם של, שעדיין לא הגיע זמנו של המצורע נאמר, שהוא צריך להביא קורבן השם בסוף ימי טהרתו, עדיין לא הגיע היום השמיני לטהרתו, אם יקריבו את האשם הזה בחוץ, אומרת המשנה שזה שיקריבו אותו בחוץ יהיה פטור. ככה המשנה אומרת מפורש, מצורע שעדיין לא הגיע זמנו, קורבן אשם שמצורע שעדיין לא הגיע זמנו של המצורע, אם הקריבו אותו מחוץ לעזרה, פטורים, זה לא ראוי לבפנים. כך כתוב במשנה, מה אומרת הברייתא? שאם הקריבו קורבן מחוסר זמן של מצורע, קורבן אשם שמצורע מחוסר זמן בחוץ, חייב, המשנה אומרת פטור, הברייתא אומרת חייב, זה סתירה. ומשנה, מתרץ. כאן במשנה מדובר לשמו, ששרתו את הקורבן אשם לשם אשם, והוא הרי לא ראוי לאשם. ולכן, אדם שמקריב את זה בחוץ, פטור, כי מה אתה שוחט בחוץ קורבן לשמו, לשם השם, הרי זה לא ראוי בפנים. ולכן הוא יהיה פטור. וכאן, מה שאמר רבי לוואי, הברייתא של רבי לוואי, שהוא יהיה חייב בחוץ במחוסר זמן, דובר שלא לשמו. מכיוון שאם אדם שוחט קורבן השם שלא לשמו בפנים, זה כן ראוי, אז אם שוחט את זה בחוץ שלא לשמו את הקורבן השם, הוא יהיה חייב. לימא תאבת יובטא דרבונא. עכשיו, כשאנחנו רואים ברייתא, שאומר רבי לוואי, שזה ברור לנו שהברייתא הזאת מדברת באשם לפני זמנו, שהבעלים עדיין לא הגיע זמנו, ואנחנו רואים שאם הקריבו את זה שלא לשמוע בחוץ, חייבים. נו, אז אם כן, זה ראיה פשוט מוחלטת לרב חלקיה. זה באמת הבאנו את זה ראיה לרב חלקיה, אבל מרוב שזה ראיה חזקה לרב חלקיה, אז זה קושיה לרב הונה. עד עכשיו היה לנו פה שתי ברייתות, קושיה על רב חלקיה, ראיה על רב חלקיה, זה היה קושיה על רב הונה, אבל תרצנו את זה. את הברייתא השלישית שהבאנו את המהלך היפה בדברי רב דימי שהיה על הבמה וכל זה, הבאנו ראיה על רב חלקיה, אבל לא תרצנו מה רב הונה יענה על זה. למת אהבת תיובתא דרב הונה. אמר לך רב הונה, רב הונה יכול לתרץ לך, אחא במאי עסקינן, אתה יודע באיזה מקרה מדובר פה בברייתא של רבי לוואי? כגון שהפריש שתי אשמות לאחריות. אתה יודע למה במקרה של רבי לוואי, אדם שהקריב שלא לשמו קורבן אשם לפני זמנו של הבעלים, הוא יהיה חייב? כי מדובר פה במקרה מיוחד במינו, לא במקרה שאני דיברתי עליו, אומר רב הונה. האדם הזה הוא בחור מאורגן, אוהב מצוות בצורה יוצאת מגדר הרגיל. וכשהוא שמע שהוא צריך להביא קורבן אשם, במקום להביא קורבן אחד, הלך הפריש שתי קורבנות אשם. מה אתה מפריש שתי קורבנות אשם? תשמע, יכול להיות שהקורבן אחד יאבד וכל זה, שיהיה לי רזרבה, עוד אחד, קריב אותם ביחד. עכשיו, ברור לך, רבנו, ברור לך שאחד מהם הולך להיקרב קורבן עולה, כי הרי לא יקריבו לך את שתיהם בתור קורבן אשם. קורבן אשם זה לא נדבה, אתה לא יכול להקריב כמה אשמות שאתה רוצה. אחד מהם אתה יכול להקריב וזהו. אז הקורבן השני, למה אתה מפריש? מקסימום, הוא יהיה קורבן עולה. אז אם כן, הוא כבר מלכתחילה מיועד להיות קורבן עולה. נו. אחד מיני הוא מעיקר העולה היא. מתחילה הוא כבר היה ראוי להיקרב בתור קורבן עולה. כדרבונה אמר רב, דאמר רבונה אמר רב, אשם שניתק לראייה. קורבן אשם שקבעו עליו שהוא צריך לראות עד שיהיה בו מום. ואז יפדו אותו ויקנו עם זה קורבן עולה, עולת נדבה. למה באמת הוא ניתק לראייה? זה יכול להיות המקרה שלנו. הבעלים הביא שתי קורבנות אשם, אחד מהם הוא הקריב, את השני נשאר, מה עושים איתו? יראה עד שיהיה בו מום. יראה עד שיהיה בו מום. בסדר גמור, קבעו, החליטו, חתמו. האשם הזה צריך ללכת למראה. הבעלים לא חיכה, נתן את הבהמה של האשם הזה למישהו, אמר לו, שחוט אותו, שחוט אותו בתור קורבן. איזה קורבן? לא משנה, סתם. שחטו סתם, הוא יהיה קשר לשם עולה. למה? כי הוא מיועד להיות קורבן עולה, הוא מיועד הרי שיהיה בו מום, יפדו אותו, יקנו תמורת זה קורבן עולה, אז בפוטנציאל כבר יש שם קורבן עולה. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שקורבן אשם רזרבי, כשמפרישים שתי אשמות, אז אשם השני הוא מיועד להיות קורבן עולה. לכן ברגע שמקריבים קורבן אשם, כשיש שתי אשמות שבן אדם מפריש אותם, אז האשם הזה, כששוחטים אותו לשם עולה, זה לא נקרא כמו סתם ככה קורבן אשם ששחטו אותו שלא לשמו, הוא לא נקרא בכלל מחוסר זמן, כי הוא הרי מיועד להיות קורבן עולה, לכן אם שחטו אותו שלא לשמו, גם אני אומר רב הונא מודה, שאם שחטו אותו שלא לשמו זה ראוי באמת, ואם שחטו אותו בחוץ הוא יהיה חייב. אני דיברתי במקרה שאדם הפריש רק קורבן אשם אחד, ואת האשם הזה עדיין לא הגיע זמנו להיקרב ושחטו אותו שלא לשמו, אז באמת הוא עדיין לא ראוי, ואם שחטו אותו בחוץ יהיו פטורים. למדנו במשנה המעלה מבשר חטאת וכולי. אז למדנו למעשה שתי דברים כלליים. דבר ראשון, שכשאדם מקטיר מחוץ לעזרה בשר של קורבן שמיועד לאכילת אדם, כמו הבשר של הקורבן חטאת, חוץ מהאימורים שמקטירים על המזבח, יש בשר שנאכל הכהנים. אדם הלך לקח את הבשר הזה, הקטיר אותו על האש מחוץ לעזרה. זה בשר שמיועד לאכילה, בשר של קורבן שלמים. אז המשנה למעשה לימדה אותנו שהוא לא חייב משום שחוטי חוץ, הוא לא חייב משום הכתרה בחוץ. עוד דבר לימדה אותנו המשנה, כל מיני עבודות שהן לא למעשה משלימות את העבודה. כשאדם למשל מקטיר בשר על המזבח, זהו, אין עוד משהו לעשות עם הבשר אחר כך. זה נקרא עבודה שמשלימה את משלימה את העבודה, זהו, אין עוד משהו אחר כך. יש עבודות שהן חלק מתהליך, כמו למשל, יש פה מנחה, צריך לצוק שמן ולבלול את המנחה. זה לא נגמר פה עבודה, צריך עדיין לקחת את המנחה, לעשות תנופה, לעשות קמיצה, להקטיר על המזבח. הבלילה של השמן, לדוגמה, זה לא נקרא עבודה שמשלימה. אז כל העבודות שדומות לזה, גם אם עושים אותן בחוץ, פטורים. זה מה שלמדנו במשנה בצורה מפורטת, כל אחד מהם, את העבודה, איזה עבודה, אבל למעשה הכלל הוא, אם היא לא משלימה, העבודה שלמה, אם אדם עושה את העבודה הזאת בחוץ, הוא פטור משום העלה בחוץ. על זה הגמרא עכשיו מביאה מקור. תנו רבנן, מניין למעלה מבשר חטאת, מבשר אשם, מבשר קודשי קודשים, הדגש פה זה בשר שמיועד לאכילה, וממותר העומר, מנחת העומר, מה שנשאר מהעומר מיועד גם כן לאכילה, לכהנים. מביאים מנחה, לוקחים את הקומץ, מקטירים על המזבח, ואת שאר המנחה הכהנים אוכלים. ושתי הלחם, מה שמביאים בחג השבועות, מביאים שתי לחמים, זה גם נאכל לכהנים. אז אם אדם מקטיר את שתי הלחם על המזבח מחוץ לעזרה, פטור. ולחם הפנים שמסדרים על השולחן בתוך ההיכל, ושיערי מנחות, שיערי כל המנחות, כמו מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח בשביל להתיר את כל התבואה החדשה של השנה האחרונה, אז הם מביאים מנחה מיוחדת ואת הקמיצה היו שמים על המזבח והשאר הכהנים היו אוכלים. אז ככה כל מנחה של ישראל, הקמיצה, מה שקמצו עם שלושת האצבעות האמצעיות של יד ימין ושמו על המזבח, זה מיועד למזבח. כל השאר של המנחה נאכל הכהנים. אם אדם מקטיר משערי המנחה מחוץ לעזרה, גם כן פתור. זה שערי המנחה. מה עוד? כל הדברים האלה שפטור. מאיפה לומדים שפטור? תלמוד לומר, עולה. הפסוק שמדבר על החיוב שאדם מעלה בחוץ, הפסוק אומר, ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל, ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח. ואז כתוב, הוא לא מביא אותו לתוך אוהל מועד, להקטיר של השם. אז הוא חייב משום מעלה בחוץ. אז לומדים מהמילה עולה, שכדי שאדם יתחייב משום העלאה בחוץ, משהו, העבודה שהוא עושה צריכה להיות דומה להעלאה. צריכה להיות דומה לעולה. מה עולה שראויה להעלאה? אף כל שראויה להעלאה. את כל הרשימה שהבאנו עד עכשיו זה הכל דברים שאי אפשר, לא מקטירים אותם על המזבח. זה נאכל לכהנים או לישראל. אז אנחנו לומדים מעולה. קורבן עולה, את כולו מעלים ומקטירים על המזבח לפני השם? ככה גם בשביל שאדם יהיה חייב על העלאה בחוץ, זה צריך להיות דבר כזה שהיית אמור לעלות אותו בפנים ואני מעלה אותו בחוץ, אז בן אדם כזה חייב. אבל אם זה דבר שבכלל לא אמורים לעלות אותו על המזבח בפנים, אלא זה אמור לאחל הכהנים, אז אם אדם מעלה אותם בחוץ, הוא יהיה פטור. עכשיו המשכה הברייתא ואומרת, מניין שאף היוצק, אדם שיוצק שמן על המנחה, והבולל מערבב את המנחה, והפוטט, אחרי שאופים את המנחה, מפורים את זה לפירורים, זה נקרא מפוטט. והמולח, מי ששם את המלח על הקורבנות. והמניף, זה שמניף את הקורבן לפני השם. והמגיש, זה שהגיש את המנחה. והמסדר השולחן, זה שסידר את הלחמים על השולחן, בתוך ההיכל, אצלכם הפנים. והמיטיב את הנרות של המנורה, מסדר את הנרות, מנקה את הנרות. והקומץ, אם אחד הולך ולוקח מלוא קומצו מהמנחה. והמקבל, אחד שמקבל את הדם של הקורבן בחוץ, למרות שהוא עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, שפטור. מאיפה לומדים שהוא פטור? רגע, מה בכלל המחנה המשותף של כל הרשימה שעכשיו הבאנו? כל הדברים האלה הם למעשה עבודה שהיא חלק מתהליך של מנחות, של הלחמים, של הקורבנות, אבל זה לא גמר העבודה, כמו העלאה על גבי המזבח, שבזה סיימת את העבודה. מאיפה לומדים שכשאדם עושה בחוץ עבודה שהיא למעשה לא סוף עבודה, לא משלימה עבודה, שהוא פטור, לא חייב בשום העלאה בחוץ. תלמוד לומר אשר יעלה עולה או זבח. כשאדם מעלה קורבן, אז כמו שכבר אמרנו בהתחלה, זה העבודה האחרונה שהוא עושה. הוא מעלה על המזבח וזהו. אין יותר. זה הופך להיות אפר נגמר. לא עושים עם האפר הזה יותר עוד איזושהי עבודה שקשורה להקרבה של הקורבן. אלא אם כן יעשו עבודה אחרת שנקראת תרומת הדשן, זה עבודה חדשה. אבל את העבודה בקורבן, כדי להכשיר את הקורבן וכדומה, סיימנו באותו רגע שהעלינו את הקורבן על המזבח. זה עבודה מושלמת. זה נקרא עבודה תמה, שאין אחריה עוד עבודה. רק אדם שעושה עבודה תמה בחוץ, חייב משום העלאה בחוץ. מה העלאה שהיא גמר עבודה? אף כל, מתי אדם מתחייב כשעושה עבודה בחוץ? דווקא שהוא גמר עבודה. עוד למדנו במשנה. עד שלא הוקם המשכן, בשנה השנייה ליציאת מצרים, על ידי משה רבנו, היה שתי דברים שונים ממה שהיה אחר כך, אחרי שהוקם המשכן. דבר ראשון, היה מותר להקריב קורבן בבמה. אדם היה בונה לעצמו במה ומקריב על זה קורבנות יחיד. דבר שני, לא כהנים היו מקריבים קורבנות, אלא בחורות. הבחור הוא זה שהיה כמו כהן, הוא היה מקריב קורבנות על הבמה או בכל מקום שצריכים להקריב קורבנות, עד שהוא קם המשכן. אומרת הגמרא, יתיב רב הונה בר רב קטינה, קמי דרב חיסדא. רב הונא ברב קטינה ישב לפני רב חיסדא, ויתיב כאמר, אבקה קרי, הוא קרא את הפסוק הבא, וישלח את נערי בני ישראל, זה הכוונה הבכורים. ושם כתוב שהם זבחו קורבנות, וזה היה במעמד הר סיני. אמר לי, שהוא קרא את הפסוק הזה, אחי אמר רבי אסי, באמת הם הקריבו שם קורבנות, במעמד הר סיני, אבל זהו, זה היה פעם האחרונה שהם הקריבו קורבנות, ופסקו. סבר לו, טוב עם מתניתין. הוא רצה לקשוט לו מהמשנה שלנו שכתוב שהבחורים היו מקריבים עד שהוקם המשכן, לא עד קבלת התורה. הקמת המשכן היה הרבה אחרי קבלת התורה, היה כמעט שנה אחר כך. קבלת התורה היה בו' ז' סיוון, מתי היה הוקם המשכן? שנה אחר כך בראש חודש ניסן. אז הוא אמר לו, מה אתה אומר שהם פסקו לעבוד אז? הרי המשנה אומרת שעד שהוקם המשכן עדיין היו הבחורות מקריבים קורבנות לא במשכן אבל בבמה, איפה שהיה צריך. הוא לא הספיק לשאול אותו את השאלה הזאת מהמשנה, עד ששמי דקה אמר משמי דרב עד הבר אהבה עוד דבר. עד שהוא שמע אותו אומר עוד משהו, הוא אמר, טוב, מה עוד אתה אומר עכשיו? בוא נשמע, אני כבר אשאל אותך על שתיהם מברייתא אחת, על שתי הדברים שאתה אומר. גם על זה שאתה אומר שהבחורות הקריבו רק עד מעמד הר סיני קורבנות, וגם על מה שאתה עכשיו הולך תכף להגיד, גם על זה אני אקשר, על שתי הדברים מברייתא אחת. מה הדבר השני שרוצה להגיד? שמי דקה אמר משמי דרבדא בר אהבה, הקריבו ישראל במדבר, אינה טעונה הפשט וניתוח. את הקורבן עולה, כשהקריבו עם ישראל במדבר, לא היו צריכים לעשות הפשט של האור ולנתח את זה לאיברים. ככה הוא שמע שהוא אמר, אמר עכשיו יש לי בשבילך ברייתא אחת, תסגור את כל ההלכות שאתה אמרת. עוטבי ברייתא דשוויה בקולו, שפורכת את שתי הדברים. דתניה, עד שלא הוקם המשכן, עד מתי שהקימו את המשכן, הבמות היו מותרות ועבודה בבחורות. העבודה הייתה נעשית על ידי בחורות, לא עד קבלת התורה, אלא עד שהוקם המשכן. והכל קשרים להקריב, כולם היה מותר להם להקריב בהמה, חיה, אפשר להקריב צבי אפילו, ואוף, זכרים ונקבות, תמימים ובעלי מומים, תיאורים אבל לא תמימים, והכל קרבו עולות, הקריבו אותם קורבנות עולה, כל הקורבנות האלה, ועולה שהקריבו ישראל במדבר, תאונה הפשט וניתוח, ונוחרים בזמן הזה רשאים לעשות כן. תה להם להקריב את הקורבנות האלה. אבל לכל פנים מה אנחנו רואים? גם על הדבר הראשון שאומר שהעבודה הייתה בבחורות רק עד מתי? עד קבלת התורה. פה אנחנו רואים שזה היה המשכן. עד שהוקם המשכן, הבחורות היו מקריבים קורבנות. ומה שאומר שעולה בזמן של המדבר לא הייתה טעונה הפשט וניתוח, פה אנחנו רואים שהיא כן הייתה צריכה הפשט וניתוח בזמן המדבר. אומרת הגמרא, תנאי היא, האם עבדו הבחורות בין הזמן שקבלת התורה לזמן של הקמת המשכן, זה מחלוקת תנאים. דתניא, וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו. משה רבנו, ציווי השם, מזהיר את עם ישראל, שגם הכהנים הניגשים אל השם בדרך כלל להקריב קורבנות התקדשו, שצריכים להתרחק, לא להתקרב להר סיני יותר מדי, פן יפרוץ בם. זה לא יהיה טוב. נו, את מי הוא הזהיר? אז יש פה שתי דעות. רבי יהושע בן קורחה אומר, זו פרישות בחורות. אתם באמת עובדים, מקריבים קורבנות, יותר מעם ישראל יש לכם קרבה, אבל בבקשה, בהר סיני לא להתקרב יותר מדי. רבי אומר, זו פרישות נדב ואביהו, תכף הם הולכים להתחיל לעבוד, מאז אחרי קבלת התורה. אז רואים פה, הדעה הראשונה סוברת, שהבחורות המשיכו לעבוד גם אחר כך, לכן אמרו להם, אתם הבחורים, אתם עובדים את העבודה של הקורבנות, גם אתם צריכים להתרחק, לא להתקרב להר סיני. לעומת זאת הדעה של רבי, שרק נדב ואביהו, עליהם נאמר שהם צריכים להתקדש ולהתרחק מהר סיני, כי הם תכף אמורים, אחרי קבלת התורה, להתחיל לעשות את העבודה, להתחיל לעשות את העבודה של הקורבנות. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר זו פרישות נדב ואביהו, אז אם כן יוצא שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לנדב ואביהו שהם צריכים להיזהר לא להתקרב למקומות יותר מדי קדושים בשבילהם. אז אחר כך כשהם הקריבו אש זרה ביום חנוכת המשכן, מובן, כאילו למעשה כשהיה הקמת המשכן הרי מתו נדב ואביהו, למה? כי הם התקרבו יותר מדי איפה שהיה אסור להם להתקרב. הקריבו אש זרה שלא ציווה השם. אז בישלמה לפי הדעה הזאת אנו דכתיב, הוא אשר דיבר השם. אתה לא זוכר שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לנדב ואביהו שלא יתקרבו יותר מדי לאיפה שלא צריך? אז לפי הדעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה את נדב ואביהו לא יתקרב במעמד להר סיני יותר מדי אל ההר, אפשר להגיד שזה מה שהתכוון להגיד, כבר בעבר אמרנו לנדב ואביהו לא להתקרב יותר מדי למקומות מקודשים מדי. אז עכשיו למה הם התקרבו יותר מדי במקומות שבמשכן היה אסור להם להתקרב? הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. הקדוש ברוך הוא אמר את זה במעמד הר סיני. אלא למה דאמר זו פרישות בחורות, שהבחורות הצטוו לא להתקרב להר סיני, ולנדב ואביהו לא קיבלו שום ציווי מיוחד לא להתקרב יותר מדי. אז אם ככה, איך הרמיזה? איפה כתוב רמז שנדב ואביהו היו צריכים להתרחק? איפה כתוב רמז בכלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את נדב ואביהו לא להתקרב? הוא אשר דיבר השם, מתי הקדוש ברוך הוא אמר דבר כזה? איפה יש כזה רמז? אומרת הגמרא, דכתיב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. יש בכל כבר אמר, אני הולך להיוועד במשכן לעם ישראל, ואני הולך עוד להתקדש על ידי בכבודי. מה זה בכבודי? אל תקריא בכבודי אלה במכובדיי. אלה המכובדים שלי, על ידם אני הולך להתקדש במשכן. אני אראה קבל עם ועדה, שהמשכן זה מקום קדוש וצריך להיזהר לא להתקרב. לא להתקרב. זה חיוב מוות, זה סכנה, לא להתקרב למקום מקודש מדי. הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש. אז זה למעשה הוא אמר במכובדיי, והקדוש ברוך הוא אמר ונקדש בכבודי, אז הוא אומר אני אמרתי שאני הולך להתקדש על ידי מכובדיי, זה אשר דיבר השם בכבודיי יקדש. דבר זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה. הוא אמר כבר למשה, תשמע אני אומר לך עכשיו, אני עוד אתקדש על ידי מכובדיי פה במשכן הזה. ולא ידעו, משה רבנו לא ידע מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. עד שמתו בני אהרון, כיוון שמתו בני אהרון אמר לו, אהרון אחי, אהרון אחי, לא מתו בניך, אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, כדי שכולם ידעו, מה זה בית השם? איך צריך להתנהג בבית השם? הקדושים והתיאורים האלה מתו כדי להוכיח לכולנו מה זה המקום הקדוש הזה בית השם, לא להתקרב למקומות שלא צריך להתקרב אליהם. כיוון שידע אהרון שבניו ידועי מקום הן, זכיתי, הבנים שלי הם מקודשיו של הקדוש ברוך הוא, הם מכובדיו של הקדוש ברוך הוא. שתק וידום אהרון וקיבל שכר, שנאמר וידום אהרון. וכן בדוד הוא אומר, דום להשם והתחולל לו. מה זה והתחולל לו? לשון חללים חלילה. אף על פי שמפיל לך חללים חללים, הקדוש ברוך הוא חלילה מפיל האדם מהקרובים שלו לא עלינו. בכל זאת, את שתוק, דום להשם. וכן בשלמה הוא אומר, עת לחשות ועת לדבר. יש זמן שצריך להיות לשתוק ויש זמן שצריך לדבר. פעמים ששותק הוא מקבל שכר על השתיקה, ופעמים מדבר ומקבל שכר על הדיבור. והיינו דה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב נורא אלוקי ממקדשך? אל תקרא ממקדשך, אלא ממקודשך. כשהקדוש ברוך הוא, משעה שעושה הקדוש ברוך הוא דין במקודשיו, מתיירא ומתעלה ומתהלל, שכולם רואים שהקדוש ברוך הוא עושה איתם דין, ואז הם מבינים מה זה יראת שמיים. אם כן, ראינו מחלוקת האם הבכורות היו, עשו את העבודה של הקורבנות בין קבלת התורה להקמת המשכן, או שהם לא עשו את זה את העבודה. עכשיו אנחנו עוברים לעוד נקודה. עולה. פעם אחת אנחנו רואים שהיה הפשט וניתוח קורבן עולה גם כשעם ישראל היה במדבר. בברית הכתוב שלא היו עושים הפשט, כתוב במקום אחר שלא היו עושים הפשט וניתוח כשעם ישראל היה במדבר. זכר שהיא עולה. תראי תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. נתניה, רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני. באופן כללי, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר את המצוות באופן כללי. ופרטות נאמרו באוהל מועד, תשעו כמה משכן. אם כן, היה באמת מצווה להקריב קורבן עולה, אבל שצסות הפשט וניתוח, זה לא אמרו בקבלת התורה. מתי אמרו את זה? רק אחרי שהוא קם המשכן. באוהל מועד. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני. אז כבר כשקיבלו את התורה בהר סיני, כשהקריבו קורבן עולה, עשו גם הפשט וניתוח, כי כבר שמעו גם את הפרטים של המצווה. זה שאנחנו רואים שזה כתוב אחר כך גם בערבות מואב וגם באוהל מועד, פשוט מאוד נשנו באוהל מועד, פעם שנייה אמרו את זה באוהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב פעם שלישית, משה רבנו אמר את זה כשהיו בערבות מואב. אבל בעצם כשקיבלו את התורה, משה רבנו כבר אמר גם את הכללות שבאופן כללי צריך לעשות את כל המצוות, למשל שצריך להקריב קורבן עולה, וגם את הפרטות, את הפרט שצריך להוריד את האור ולנתח את האיברים של הקורבן עולה לפני שמקטירים את זה למזבח. אם כן, לפי הדעה הראשונה של רבי ישמעאל, שרק כללות נאמרו בסיני ופרטות נאמרו באוהל מועד, יוצא שכל זמן שהיו במדבר לפני שהוקם אוהל מועד, היו עושים קורבן עולה בלי לנתח ובלי להפשיט את האור, כי עדיין לא שמעו את הפרטים. רק כשהוקם המשכן שמעו מהפרטים האלה. לעומת זאת, לפי דעת רבי עקיבא, שכבר שמעו את הפרטים מתי שעם ישראל היו בהר סיני, שקורבן עולה צריך להקריב וצריך להוריד את האור לפני שמקטירים את זה וגם לחלק אותו לאיברים, אז אם כן, כשהם כבר הקריבו מיד בקבלת התורה קורבן עולה, הם עשו גם הפשט וניתוח, ובזה זה בעצם המחלוקת. ועד כאן השיעור על דף קוף תת וו.